אנחנו בסוף התורה, עניין של מגינה, מגינה כראוי, מגינה תמיד מחברת את האדם למשהו מעבר. אם הנגינה היא כראוי והיא נגינה של אדם כשר, שזה לא בשביל להתכבד ולהתייהר וכל זה, מי ששומע מנגינה מאדם כשר, למדנו, זה מועיל לעבודת השם לדבר. נגינה מאדם כשר היא מחברת אותנו לפן הפנימי של המציאות. כאן יש בסוף, בעצם את התורה גמרנו, יש בסוף כמה נקודות ככה, זה הערות צדדיות כאילו, מצד התוכן. ובשביל זה מרגלה בפו מדעין שעכשיו אנשים רגילים לומר שהחזנים הם שוטים ואינם בני דעה. כי זאת אומרת, חזנים מדובר על כאלה שהם הם שרים בשביל שירו כמה יפה הם שרים. זה לא אחד ש... באמת העניין שלו לעורר יהודים וכל זה. אז ולמה זה? אז בפנימיות, כי עכשיו מלכות היא קדושה בגלות. המלכות היא בגלות כי המלכות היא זה שמקיימת את העולם. העולם הרי נברא כדי לגלות מלכותו יתברך. וכשהעולם מגלה את מלכותו יתברך, אז זה עולם מתוקן. והמלכות במקום שלה, המלכות היא לא בגלות, המלכות היא נגלה כבוד השם באיזשהו אופן. וכשהכל ככה, כמו שזה נראה עכשיו, אז המלכות היא בגלות. ומלכות השם היא בגלות. לא ניכר, הנוכחות של השם לא ניכרת בעולם. ועל כן הנגינה שהיא נמשכת מאתר דנביאים, מבחינת מוחין ודעת ומלכות בקדושה. ועכשיו שהמלכות בגלות, על כן הנגינה נפגמת. הספירות התחתונות של המידות, של הנצח עוד יסוד, הספירות נצח עוד יסוד, הם המוחין של המלכות. ככה זה בכלל, בעולם העליון, הסוף של המדרגות, ככה זה גם בכל דבר. הסוף של מדרגה מסוימת זה תמיד ההתחלה של המדרגה שמתחתיה. תמיד זה כך, כל דבר. זה כמו שנגיד למשל, הדיבור של המורה זה המחשבה של התלמיד. אצל המורה זה סוף כל דרגי. אתה צריך לשבור את הראש מה לומר, כדי שזה לא יהיה יותר מדי. התלמיד צריך לשבור את הראש בשביל להבין מה המורה אומר, זה בשבילו, זה יותר מדי. כן, אז זאת אומרת, הסוף כל דרגים של הבחינה העליונה זה למעלה אפילו מהריש כל דרגים של הבחינה התחתונה. ובצורה כזאת, ספירת המלכות שהיא סוף כל דרגים של העולם העליון, על איזה ספירת המלכות שמדובר כאן, כל עניין לפי הבחינה שלו, אבל כל פנים, הספירות נצח עוד יסוד, זה בעצם כמו חסד גבורה תפארת, אבל לבר מגופה, זה כמו שאומרים, הביטוי הנמוך יותר, התרגום הנמוך יותר של החסדים והגבורות והרחמים נמצאים בספירות של הנצח עוד יסוד, והחיצוניות יותר קרוב למעשה, וזה הופך להיות המוחין, החוכמה בינה ודעת של המלכות. כשזה נכנס במלכות, שם זה החוכמה בינה ודעת, שם זה שיא העלייה. וכשהמלכות פוגמה, יש הרגלה יורדות מוות, והפגם מגיע עד לשם, באיזשהו אופן. על ידי מעשים של בני אדם, על ידי חטאי הדורות, על ידי החטאים שלנו. אז גם המוחין של המלכות נפגמים. והמוחין של המלכות, השורש של המוחין של המלכות, שזה הנצח עוד יסוד, משם יונקים הנביאים, ולכן אין היום נבואה, ומשם יונקים גם החזנים. כי הנצח עוד יסוד זה השורש של הנגינה. ואת זה הסברנו שבוע שעבר, אפשר לחזור את זה בקיצור עוד פעם. יש שלוש דרגות בתקשורת. יש דרגה שנקראת דיבור, יש דרגה שנקראת ניגון, יש דרגה שנקראת קול. כשאם בן אדם צועק, אתה שומע שהוא צועק, אתה יודע שהוא רוצה להגיד משהו, אתה לא יודע כלום, מעבר בזה אתה לא יודע כלום. זה שייך לספירת התפארת. קול פשוט שיוצא מהר אל הלב. יש משהו שיוצא מהמלכות שזה דיבור, זה כבר ממש קונקרטי. הוא מדבר, יודעים, אפשר לשמוע, אפשר... הוא מבקש משהו, אפשר כן לתת לו, אפשר לא לתת לו, אבל כבר יודעים מה הוא רוצה. ויש באמצע, יש ממוצע שהוא יותר קרוב, מצד אחד הוא יותר קרוב למלכות, אבל הוא יותר רחוק. הוא באמצע, בין שניהם, שזה הניגון. בניגון הבן אדם יודע, כשאני שומע שמישהו מנגן, זה לא כמו שאני שומע מרחוק שמישהו קורא ואומר משהו ואני לא שומע מה הוא אומר. כשאני שומע אותו מנגן, אני יכול פחות יודע אם הוא שמח, אם הוא בתקווה, אם הוא עצוב, אם הוא מיואש, לכל תנועה כזאת בנפש, יש ניגון אחר. בדיוק מה הוא רוצה אני לא יודע, אני לא יודע למה הוא שמח, אני לא יודע למה הוא מיואש. אני לא מבין בדיוק הכל, אבל אני יודע, אם הוא היה מדבר הייתי מבין יותר. אבל אני יודע בערך, אני יודע באופן כללי, בקווים כלליים אני יודע איפה נמצא.
זה כנגד היסוד?
לא שמעתי.
זה כנגד היסוד?
לא, זה כנגד נצח עוד יסוד. כמו שהדיבור יכול לקבל מכל הספירות, אבל כשזה עדיין לא הגיע לדיבור, אז זה יכול להיות או בחסד גבורה תפארת, ואז זה קול פשוט, וזה יכול להיות בנצח עוד יסוד. ואלה הופכים להיות המוחין של המלכות. מתי שהבן אדם מדבר, אז את אותם דברים שהוא גילה בניגון, ולא יכלנו להבין, כשהוא מדבר, אנחנו, כשזה היה בנצח עוד יסוד, זה היה סוג של רגש. כשזה מגיע למלכות, זה הופך להיות מוחין, כי זה הופך להיות התוכן של הדיבור שהוא מדבר. בצורה כזאת. עכשיו, החזנים, את החזנות, כל מנגן יונק את הנגינה מנצח עוד יסוד. כי הנגינה היא למעלה מהדיבור. הוא יכול לחבר לזה מילים, זה סיפור אחר. אבל מה שבאמת מדבר ללב שלנו זה לא המילים. מה שמדבר ללב שלנו זה הניגון. והניגון הזה מגיע מנצח עוד יסוד. אבל עכשיו כשהמלכות היא בגלות, והנצח עוד יסוד שמתלבשים במלכות, הופכים להיות המוחין של המוחין שהם גם כן בגלות, אז גם הנגינה נפגמת, כי סך הכל הנגינה מגיעה מלמעלה מהמלכות, אבל כדי שבני אדם יקבלו אותה, היא צריכה לעבור דרך מלכות שהמלכות היא לא בגלות. ואז הנגינה נשארת כמו נגינת הלוויים בבית המקדש. אבל אם אנחנו מקבלים את הנגינה דרך שהמלכות היא בגלות, דרך מלכות שהיא בגלות, אז הנגינה עצמה היא נגינה פגומה, אין לה את השלמות. ודאי שזה תלוי בבחירה של האדם. גם הנגינה בזמן הזה שאין לה את השלמות של נגינת הלוויים וכל זה, זה כבר רבנו מדבר בתורה אחרת על זה. הנגינה של הזמן הזה אין לה את השלמות, אבל אם הבן אדם שלם, אם לבבו שלם עם השם אלוקיו, הוא מחפש רק את הקדוש ברוך הוא, הוא לא מחפש שום דבר אחר, הוא לא רוצה לעשות רושם על אף אחד, אז נגינה כזאת מחברת אותו אל הקדושה. גם הנגינה, שהנגינה היא פגומה. אבל אם הוא חזן, היה, כולם שומעים היום על הצדיק משטפנשט, יש המון, המון אקשן שם, אבא שלו זה שקבור ברומניה, שלא זה, לא העלו אותו, העלו אותו, מה זה הלך, אבל האבא שלו אמר פעם, הוא אמר דבר מעניין, הוא אמר התפילה הכי טובה ביחיד היא לא מגיעה לקרסוליים של תפילה הכי גרועה בציבור, אבל התפילה הכי טובה כשאתה עומד לפני העמוד היא לא מגיעה לקרסוליים של תפילה שאתה מתפלל לבד בפינה אפילו אם אתה ביחיד. מה המשמעות של זה? מה הוא רצה לומר? אם אתה חזן אז אתה כבר מופיע, אתה כבר באמצע הופעה, וזה יכול להרוס לך את כל התפילה. יכול להיות חזן כשר שאין שום הבדל אצלו. יש חבר שלי, עליו השלום, הוא מצא פעם כתב יד של תלמיד של רבי הלל מפריץ', שהיה כתוב שם שכל מי שאין בו ג' דברים אלו ראוי לשורפו עם החמץ בערב פסח. ואחד מהדברים היה שאין אצלו הבדל בין אם הוא נמצא לבד ובין אם הוא מדבר בפני 10,000 איש, משהו כזה. אז זאת אומרת, יש יהודים כאלה שלא ראוי לשורפה עם החמץ בערב פסח. כן. כנראה שהיו כאלה, אחרת לא היה... אז זאת אומרת, יכול להיות מציאות שבן אדם ישיר בפני קהל וכל זה, והוא יהיה לגמרי דבוק בהשם, אשרה וטוב לו, אבל בדרך כלל החזן נופל לפינה הזאת של ההופעה. ועל זה אומרים אנשים שחזנים הם שוטים. למה הם שוטים? כי המוכין של החזנות, זה לא שהחזן באופן פרטי הוא שוטה. החזן הוא לא שוטה, הוא יכול להיות חכם וחוכם, אבל החזנות היא שוטה. עכשיו שהמלכות בגלות, על כן הם מגינה נפגמת, ועל כן החזנים הם בלא דעת, כי אין להם כוח עכשיו להמשיך המדינה משורשה שבקדושה, שהוא מבחינת מוכין ודעת של מלכות בקדושה, כנזכר להם. מה פירוש שאין להם כוח? זה לא מדרגה שלהם, מה זה שייך לכוח? אין להם כוח. התורה הזאת רבנו בעצמו כתב, זה לא תלמיד כתב תרגום מיידיש, רבנו כתב את זה. אין כוח, זאת אומרת שאם יהודי לוקח את עצמו עם הרבה כוח, כוח בהקשר הזה זה מסורת נפש, זה כוח. יש דבקות, התלהבות, זה אור. כוח זה התמסרות, זה עבודה לחטוב עצים, מה שנקרא, עבודה קשה. אם יהודי לוקח את עצמו עם עבודה פשוטה, שאני שייך לקדוש ברוך הוא ולא מעניין אותי מה שחושבים עליי וכל זה, אז הוא יכול להגיע שהנגינה שלו תהיה נגינה דקדושה, גם בזמן הזה.
מה פירוש שאין להם כוח?
החזן אין לו כוח. אתה מפסיק להיות חזן. אם אתה מפסיק להיות חזן, אתה מקבל את הכוח. כל אחד שהולך להיות חזן, לא אחד שניגש לעמוד למלחמה יריב. אחד שהולך להיות חזן, הוא צריך לדעת שהוא מפסיד כוח.
כי יש גם מושג של נתינת כוח.
מלמעלה. מלמעלה.
אתה יכול לנסות עד מחר, אבל לא יפתחו לך את הדלת הזאת.
לא יפתחו לך, נכון. אבל כשאומרים על מישהו שאין לו כוח, מדברים בהקשר מסוים. החזן אין לו כוח. למה אומרים את זה? לא סתם, אני הלכת אלי משיחה כזאת. אומרים שהוא... לא, אין את הכוח. הוא לא נמצא על המסלול הנכון, אז אין לו את הכוח. פשוט. אחד מהעניינים שצריכים הרבה כוח זה לשנות כיוון.
אמרנו שהניגון זה רגש, אז הקול של
התפארת
חסד
וגבורה
זה יהיה
המחשבות? יותר בקול.
אמרנו שהניגון זה כן. נצח עוד יסוד, זה רגש.
לא שנצח עוד יסוד זה רגש. הניגון עדיין שייך לרגש, לפני שהוא הפך להיות לרגש. דיבור, הוא עדיין שייך לעולם של הרגש.
כן.
לא שזה רגש.
כן,
רגש בעצם זה חסד וגבורה התפארת. רק שהרגש הוא בחסד גבורה תפארת, הוא לא תמיד מתאים לרמה שלנו, לא בגובה העיניים שלנו, אנחנו לא תמיד יודעים מה הוא. לפחות אם זה מאדם לחברו. אם זה בתוך הבן אדם עצמו, הוא יודע טוב מה זה. אבל כששומעים, כשאתה שומע נגינה, כשאתה שומע צעקה, כשאתה שומע דיבור, זה שלוש דרגות בבהירות, על זה דיברתי. הם כולם יכולים להיות רגש. אבל העתיד שיתעלה מלכות בקדושה ויהיה השם למלך על כל הארץ, אזי תתעלה ותושלם הנגינה בבחינת דעת דמלכות בקדושה, ואז הדעת תהיה בשלמות, שמשם נמשכת הנגינה כנר, ואז הנגינה תהיה נגינה חכמה. וזהו, כי מלך על כל הארץ אלוקים זמרו משכיל. כי אז כשיהיה השם למלך על כל הארץ ויתעלה מלכות בקדושה, אז זמרו משכיל, היינו שהחזנים המזמרים יהיו בדעת ובשכל, על ידי שיתעלה מלכות בקדושה, יקבלו הנגינה משורשה שבקדושה, שהוא בחינת דעת ומוכין של מלכות בקדושה. זו הייתה הערה אחת. הערה שנייה, יש כאן עוד שלוש הערות שכולם פירושים של פסוקים או של מאמרי חז"ל. כתוב בתהילים כי גדול מעל שמיים חסדיך. שמיים הוא בחינת קול, כמו שכתוב משמיים ישמעת קוליך. זה החסד, היינו בחינת חוט של חסד הנמשך על ידי שלומד תורה בלילה, על ידי זה ניתקן הקול כנ"ל, וזהו כי גדול מעל שמיים חסדיך. אז זה צריך להבין. קול, יש בו שני דברים. קול זה תקשורת, וקול זה גם אומר מרחק. ממרחק אפס אי אפשר לקיים תקשורת. מרחק אפס זה תקשורת של בן אדם עם עצמו. זה מרחק אפס. מרחק של מילימטר זה כבר לא מרחק אפס, אפשר ללחוש לך באוזן. אבל מרחק אפס זה תקשורת של בן אדם עם עצמו, ותקשורת של בן אדם עם עצמו לא צריך קול. הקול אומר שיש מרחק. והמרחק יכול להיות מרחק של מילימטר, ויכול להיות מרחק מאור אינסוף, שלפני הצמצום, עד בן אדם שנמצא בעולם הזה הגשמי. כל זה, כל המרחקים האלה הם כלולים, האינפורמציה על אודות המרחקים האלה כלולה בתוך המילה קול. עכשיו את המרחק הזה צריך לתקן, כי אם המרחק נשאר כזה מרחק, אז זה יכול להזיק בכל המישורים, זה יכול להזיק במישור של עזב השם את הארץ, יכול להזיק בהשקפה פסולה, יכול להזיק ברגש פסול, בכוחי ועוצם ידי, זה יכול להזיק בכל מיני, זה יכול אפילו ליצור אתאיזם גמור, אפיקורסו, כאילו. אני לא מאמין, אין דבר כזה, אמר נבל בליבו, אין אלוקים. השחיתו, עטיבו, עלילה, אין עושה טוב, אין גם אחד. יכול להיות כל מיני דברים, זה מה שהמרחק יוצר. הגדול מעל שמיים חסדיך, את המרחק יוצרים השמיים. השמיים, דיברנו כמה פעמים, שזה הרקיע, שזה סוף תחום ההשגה, זה הצמצום. הרקיע נברא ביום שני, ביום של מידת הדין. כי גדול מעל שמיים חסדיך, זה שהחסד בוקע את הרקיע, והוא מתקן את הכל, הוא מתקן את המרחק. והוא יכול לגרום לאדם להרגיש גילוי אלוקות. עכשיו כמובן שזה, זה מה שדיברנו בשיעור הקודם, על אז ייבקע כשחר אורך. זוכרים? אז ייבקע כשחר אורך. מה זה אז ייבקע כשזה ייבקע? זה אותיות יעקב. האור שלפני הצמצום זה כמו אברהם אבינו. ולהאיר את כל העולם. מי האיר ממזרח צדיק יקראו לרגלו. יצחק זה ותיכן העיניו מראות, זה מידת הדין, זה החושך של הצמצום. וזה מתגבר על האור. יותר זה, במידת הגבורה יש עוצמה שיכולה להעלים על האור. ויעקב בוקע את חושך הצמצום ומאיר למרות הצמצום, זה מידת הרחמים. שבאמת הגבורה במקומה עומדת והיא צודקת, אבל רחמנות. אז צריך לתת בכל אופן. רק לתת כמה שזה לא יזיק, זה מידת הרחמים. אבל בפנימיות של מה שנמשך על ידי מידת הרחמים, הפנימיות של האור הוא אינסופי לגמרי. דיברנו על זה בעריכות שבוע שעבר, אין טעם לחזור על זה עכשיו עוד פעם. הפנימיות הזאת היא מתחת לרקיע ורחוק מהרקיע, היא נשארה אותה מהות כמו מעל הרקיע. ולכן היא מתקנת את המרחק. זאת אומרת, סתם חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם האדם, עדיין משאיר את המרחק. אפשר לקבל הרבה חסד ולבעות ולהיות כפוי טובה. זה באמת מידה רעה, אבל זה אפשרי. אולי זה לא מצוי, אבל זה אפשרי. ולפעמים זה ותיכן העיניו מראות בצורה אחרת. לפעמים ריבוי אור מזיק לעיניים. לפעמים בן אדם שיש לו, הוא מקבל המון שפע, אז וישמע נשורון ויבעת. הוא פתאום הופך להיות, הוא מרוב זה שטוב לו, אז הוא בכלל לא יודע שהוא מקבל את זה מהעין שלו. זאת אומרת שהחסד יכול להשאיר את המרחק, אבל הרחמים, הפנימיות שלהם היא אפס, היא מרחק אפס. אם יהודי פותח את התורה, התורה זה הפנימיות של הרחמים, התורה זה כנגד יעקב איש תם יושב אוהלים. יש את יעקב בחוץ, שהוא עובר את מעבר יבוק, הוא עובר את כל המעברים, הוא בוקע את כל ה... אבל יש את יעקב, מה שהוא עושה בבית, הפנימיות, שהוא יושב ולומד תורה. הוא יעקב איש תם יושב אוהלים. הפנימיות של כל המציאות זה התורה, המצוות, הנשמה, אז אם יהודי קושר את עצמו לפנימיות, אז הוא במרחק אפס עם הקדוש ברוך הוא. על זה הוא כותב בתניא כמחבק את המלך. וזה יכול לתקן את הכל, זה בעצם זה מתקן את המרחק. ואז הבן אדם הוא לא בבחינת נתנה עליי קולה, על כן סנטיה. יודעים על מי זה כתוב? זה כתוב בפוסקים, בהלכה. כתוב שמישהו עומד לפני העמוד וכביכול מתפלל, אבל כל המוטיבציה שלו זה להראות עד כמה הוא שר יפה, עליו נאמר, נתנה עליי בקולי, על כן סנטיה. אז כתוב, זה הלכה. והקול הזה הוא קול פגום. ויהודי שלומד תורה, זה מה שלמדנו בתורה, שיהודי שעוסק בתורה, בפרט בלילה, בתוך החושך, אבל הוא לא שם לב לחושך, והוא מתחבר לפנימיות, ויכול לתקן את זה, כי אם הוא באמת מתחבר לקדוש ברוך הוא, אז אין חושך, ואין אינטרסים צדדיים, ואין אין, אין אנשים על מי לעשות רושם, ואין חשק לעשות רושם, הכל נהיה, זה לא סתם שהנגינה, הנגינה עוזרת לנו שאם שמענו מאדם לא אגון שהנגינה לא תזיק לנו. אם האדם הלא אגון בעצמו ילך ללמוד תורה, אז יתקן אותו גם כן. הוא בעצמו יהפוך להיות אגון. וזה עוד הערה. עכשיו יש הערה, יש עוד שתי הערות. השתי ציפורים בקדושה, שתי ציפורים בקדושה זה כנראה נצח ועוד. ככה כנראה, אני לא בטוח כי אפשר גם להסביר את זה אחרת. אבל זה כנגד שני הקרובים, כנראה שזה זה. מה?
כתוב קודם, מאחר לא תביאו היינו מאחר מניקון נצח ועוד כי הם מניקים מביאים בניין המלכות. הוא גם כותב
שזה בניין המלכות. אתה צודק, אוקיי. כי יש, למה אמרתי שאולי, בגלל שיש עוד שני ציפורים, שזה שני ציפורים בסיפורי מעשיות, שם זה לא נצח ועוד. ויש קשר. אתה צודק. מה? לא שמעתי. הציפורים האלה של טהרת המצורע, כתוב בזוהר שהם ינקים מנצח ועוד. אבל הציפור האמיתי זה שלה. השלה אומר שהמילים האמיתיות הן בספירות. ויש משהו בעולם שדומה להם, אז גם לזה קוראים ככה.
יש להם שייכות לדבר הזה.
הוא אומר על נתתי גשמכם. אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם. מה זה הגשם הזה? הגשם הזה זה שכר בגן עדן, זה כל מיני דברים. כשמגיע לה, כשהתורה מגיעה לעולם שלנו, אז גשם זה, זה שהולכים ברחוב ומתרטבים. אבל זה לא, הוא מתרץ את הקושיות שמקשים למה בתורה לא כתוב שכר רוחני. למה כתוב רק את השכר הגשמי? הכלי הקר מביא איזה 10 תירוצים. השלה כותב שהיא קושיה מעיקר הלטה. אין קושיה כזאת. הקושיה היא לא קושיה. כתוב השכר הרוחני. איפה כתוב? גשם, אכלתם לסובע. זה שכר רוחני. אצלנו בעולם שלנו זה הכל בגשמיות, כי אנחנו גשמיים. זה השפה שלנו. אבל בשפה של העולם העליון יש גם את כל הדברים האלה. אתה מגיע לשם, מדברים שם באותה שפה כמו פה. והכל אחרת לגמרי. השתי ציפורים בקדושה שמשם הנבואה נמשכת, כן, זה ודאי נצח ועוד, הנבואה, ניקת הנביאים, הם בניין מלכות בקדושה. והם בונים, המלכות נאצלה בסוד נקודה, ואין לה, אין לה, לת לה מגרמה כלום. כדי לקבל שפע, היא צריכה לקבל מספירות העליונות יותר. וכל השפע עובר דרך הנצח וההוד, אז הם בונים את המלכות בקדושה. כן, זה עניין בפני עצמו, ועל כן העמדת מלך היה על פי נבואה. ככל מלכות בית דוד שהיה על פי נבואה. אחר כך ההשתלשלות כבר לא היה צריך נביא, אבל ההתחלה של משפחת המלוכה היה צריך את הנבואה של שמואל, זה היה אחד מגדולי הנביאים. והנבואה נמשכת מן הקרובים שהם בחינת שתי ציפורים הנ"ל, נבואת משה. מה?
כנגד משה ואהרון.
כן, כן, זה התכוונתי, כן. משה ואהרון גם נצח ועוד.
משה ואהרון בעצמם נצח ועוד.
והנבואה נמשכת מן הקרובים שהם מבחינת שתי ציפורים הנ"ל, שהם מבחינת בניין מלכות בקדושה, כנזכר ליד. משה ואהרון קיבל את הנבואה שלו מבין שני הקרובים. מה המשמעות של כל זה? המשמעות של כל זה, זה בדיוק מה שדיברנו קודם, על שלושת הנבואה זה כמו ניגון. כתוב שאלישע הסתלקה מנורח הקודש, אז הוא אמר, ואתה קחו לי מנגן, והיא כנגן המנגן, זה לא סתם, זה לא קיבל מצב רוח טוב מהניגון. נבואה וניגון זה אותו דבר, כי יש בנבואה, הנבואה זה באמצע בין דיבור ברור, שאותו אפשר לשמוע מחכם שמלמד תורה, לבין משהו נעלם לגמרי, שאנחנו מחליק מעלינו, אנחנו יודעים שקורה משהו, זה בחינה של אף על גב דיו לא חזה, מזלה יו חזה, שבן אדם לא רואה, והאנשים אשר היו איתי, כתוב בדניאל, לא ראו את המראה, אבל חרדה גדולה נופלת עליהם. והראה אנוכי לבדי דניאל את המראה, והאנשים אשר היו איתי, זה כמו שאמרנו צעקה, אתה שומע, אתה לא יודע מה הוא רוצה, אתה יודע שרוצים משהו, משהו הולך לקרוא פה. הרבה פעמים יש לנו תחושה כזאת לפני שקורה, שמשמור בדרך כלל זה לפני קטסטרופות, אבל זה גם יכול להיות לפני דברים טובים, יש תחושה מוקדמת. כן? אבל מה, מי, מו, אתה אפילו לא יודע מה לשאול. והדרגה של הנבואה זה בדיוק באמצע. הדרגה של הנבואה, הנביא רואה, זה מתלבש, הנבואה יורדת ומתלבשת עד תוך הנפש של הנביא. זה לא שהנביא שומע, הנביא בתחילה, כשהוא מוקדש לנבואה, כדי שהוא לא ייבהל, אז הוא שומע קול חיצוני, כמו שאומרים, כמו שמואל שאמר הנני, הוא חשב שאלי קורא לו, זה התלבש ככה, משה רבנו בסנה, שמע את הקול של אבא שלו כתוב, שלא ייבהל, אבל אחר כך הנבואה, האריז"ל אומר, כתוב רוח השם דיבר בי, לא כתוב רוח השם דיבר אליי. רוח השם דיבר בי ומילתו הלשוני, הדיבור העליון מתלבש בתוך המוח של הנביא. אז מצד אחד, ודאי שזה לא כמו, זה לא כמו חכם שמדבר, שמדבר בשפת בני אדם, אפשר להבין ברור מה הוא מדבר. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא היה צריך להסביר לנביא מה שהוא הראה לו. הנביא לא ידע איך לפרש את זה.
ובמקרה כזה, מה ההבדל בין זה לבין סתם הכל פשוט, שלא מובן בכלל?
לא, זה כן מובן. הוא רואה מהלך שלם.
הוא יודע להגיד מה הוא ראה, הוא לא יודע מה זה אומר.
הוא יודע להגיד מה הוא ראה, הוא כן מבין. הוא לא יודע להוריד את זה ככה שאתה תבין. זה לא שהוא לא מבין. הוא בדרגה הזאת, אחרת היה דרגה אחת לכל הנביאים. זה מצטמצם, וזה ביוק הצמצום של נצח ועוד. החכם שדורש ומבינים אותו, זה כמו המלכות, מלכות פה. הנביא מקבל מנצח ועוד, לא בגלל שזה ככה מסתדר יפה, אין איפה לשים אותו, חס ושלום. הנביא מקבל מנצח ועוד, כי הנצח ועוד, הצמצום שלהם הוא לא צמצום גמור. ועוד נקודה יש, זה הכל קשור. על המלכות אפשר להסתיר. הנצח ועוד אי אפשר להסתיר. החיות אי אפשר. אף אחד בעולם, עוד לא קם אפיקורס שטען שהעולם הוא דבר מת. אין דבר כזה. העולם הוא דבר חי. על מה אפשר להסתיר? על המלכות של הקדוש ברוך הוא, על הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. על זה אפשר להסתיר. כשהחיות והנוכחות וכל זה הם באים לרמה כזאת שהם כדבר איש אל רעהו, שזה כרוך גם עם דיבור, זה כרוך גם, דיבור זה לשון הנהגה. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו והוא גם דואג לנו איך אנחנו נחיה, הוא מנהיג אותנו, הוא מנהיג את ההיסטוריה, והוא גם מלמד אותנו איך להתנהג בתוך כל ההנהגה הזאת. זה המלכות, ועל זה יש הסתרה גדולה. כי אם זה היה בגלוי, לא הייתה בחירה. על זה יש הסתרה גדולה, ולכן זה מוסתר. אבל על הנצח ועוד לא צריך הסתרה. זה לא יורד למישור הזה, הגלוי, אז לא צריך להסתיר על זה. שאם הנביא יתרומם למקום שהוא זכאי לקבל נבואה, אז הוא פוגש את הנצח ועוד, והוא מקבל את החיות דרך שם. אז ברור לו דברים שהם לא שייכים להנהגה הרגילה היומיומית. הוא רואה מה שהיה, מה שאף אחד לא ראה ולא הגיע לתודעה של אף אחד. הוא רואה מה יהיה ושזה עדיין לא הגיע אלינו. והוא מכוון שם, הוא מקבל שם את ההכוונה של הקדוש ברוך הוא, מה לעשות עם זה, למרות שבתורה זה לא נאמר לנו בדיבור מפורש. וזה כל הנושא של הוראת שעה של הנביאים וכל הדברים האלה. זה יכול להיות אפילו לפעמים דבר שבתורה כתוב אחרת. כי הוא מגיע למקום אחר. לכן, אם הנבואה הסתלקה ממנו, אז הוא השתמש בניגון בשביל להחזיר את הנבואה. מה שיש ברמה האנושית, הניגון ברמה האנושית, הוא דומה, הוא מעין ברמה הכללית, הנצח ועוד, היניקת הנביאים.
אפתח בכינור חידתי,
יפה.
הוא בעצם מאתגר את המאזין, זאת אומרת...
יפה, ממש יפה, כפתור בפרה. אפתח בכינור חידתי, נכון? זה כמו חידה. אומרים לך משהו, אתה, אם תפתור את החידה, אם תעלה בדרגה, תוכל לפתור את החידה. אז זה יותר קשה מה שלפענח משל, למשל.
כן. אז מה העניין שזה נמשך מבין שני הקרובים?
שנמשך לאן?
מן הקרובים. למה דווקא שם, בקודש הקודשים? למה...
קודש הקודשים זה תמיד מלכות של עולם עליון שהיא מתלבשת בחוכמה בינה דעת של עולם תחתו. זה העניין של, של הקודש הקודשים בכלל. עכשיו, מה בדיוק הדרגה של הקרובים? כנראה שהקרובים זה המוחין של המלכות הזאת.
אז משייכים כאילו לעולם יותר גבוה בעצם.
זה נציגות של עולם יותר גבוה.
איך שמסויים איזה הרתעה?
אתה רואה שהיה בהם חיות שהם הסתובבו מדי פעם. מאחר עלות הביאו, היינו מאחר המניקות. הנצח ועוד נקראים מניקות, כי הם ממשיכים את השפע לעולם יותר נמוך. כמו להניק תינוק, כן? ואחר המניקות זה החיצוניות שלהם. החיצוניות הוא עוד יותר רחוק אפילו, תכף נראה. כי הם ינקים לנביאים וכולו כנן. וזהו, מאחר עלות, היינו שדוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן ולהעלות גם הנגינה שאינו מאדם כשר, לעלותה אל הקדושה. זה עבודה של צדיקים, זה לא כל כך בשבילנו העניין הזה. אנחנו חושבים שלוקחים איזה ניגון של גוי ושרים עליו פסוק, אז העלינו את זה לקדושה. זה לא עובד ככה. יש על זה קליפות. למי שיודע להעמיס את הקליפות, צריך איזה ברנר לשרוף את הקרח. הצדיק עם הקדושה שלו יכול לפתוח את זה.
אבל אם יהודי מקבל התלהבות מניגון שהוא לא קשר בעצם, אבל מקבל איזה התלהבות לעבודת השם, לקיום תורה ומצוות, זה לא סתם לשים פסוק.
לפי ההלכה זה מותר. ככה הרב עובדיה כותב בתשובות שלו. בתנאי שהוא לא מכיר את המילים, זה כתוב גם בכף החיים, בתנאי שהוא לא מכיר את המילים שהגויים שרו על זה. אם מישהו זוכר את המילים שהגויים שרו על זה, אסור לו לשיר את זה.
גם
בתנאי
שהוא לא מורח את המילים בעברית, זה גם הרב עובדיה כותב. שהוא לא מורח את המילים בעברית.
אבל זה נקרא להעלות את זה גם? הוא מקבל איזה התלהבות לעבודת השם.
אני לא יודע, בפשטות להעלות ניגון זה עבודה של צדיקים.
אבל הוא קיבל מזה.
תראה, אם אתה מלמד זכות על יהודי, אז ודאי שאתה מעלה אותו, אבל לתקן נשמה צריך צדיק. שתי בחינות, זה לא... ניגון זה דבר חי, זה משהו שנפל הקליפות. הקליפות לא יודעים להמציא אפילו ניגון, אפילו חצי ניגון. הקליפות הגשמיות מנגנות, אבל בעצם אל אחר יסתרס ולא אביד פירין. במהות אין חיות בקליפה. כל החיות שיש שם זה חיות שנפלה מהקדושה.
הרב?
כן.
אבל יש לי פה
שאלה
שאני
רוצה
לשאול.
כן.
של חב"ד.
כן.
שהם
מתפללים
לשלום
הארץ.
כן.
נו.
אז יהודים.
מי העלה אותו?
בסדר.
צדיק.
כן,
אבל... בסדר, נו, אבל אנשים מכירים.
מי אומר ש... מילים
שבשפה... קודם כל, מי שלא מכיר את המילים, שתבוא עליהם ברכה. אבל אני לא חושב שיש שם מילים גסות או משהו... יש שם הרבה מילים של כוחי ועוצם ידי.
כן.
בסדר, זה...
אבל זה נקי כבר.
עם זה אפשר להתמודד יותר בקלות. יש ניגונים מאוד יפים ששרים בתפילות, שהשורשים שלהם... הם שירי אגבים.
הניגון של הצדיק, אתה אמר.
מי שלא מכיר.
הניגון של צדיק את אמר ששיים בבתי כנסת?
איך זה הולך שם?
זה שיר
בירה. שבעת אני אם אתה תשמע, מכיר?
זה
שיר אגבים טורקי, זה שיר אגבים. מי שמכיר את המילים, מגעיל אותו. יש אצלנו יהודי שמדבר טורקית, ההורים שלו באו מטורקיה, הוא מדבר לדינו בעיקר, אבל הוא מדבר טורקית, וכששרים את זה, זה קופצים לאפיוזים.
אבל דווקא הניגון הזה, יש כמה ניגונים כאלה שמתפזרו בהמון מקומות, וכל אחד אומר שזה שלו, אז לא
יודעת. הניגון הזה, הניגון הזה הפך להיות כלל ישראלי. נכון. אין לי טענות, אני לא אומר שצריך להפסיק עם זה. אבל זה לא, ודאי שהניגון הזה, השורש האמיתי שלו לא בקליפה. לא בקליפה, זה לא, אין, הקליפה יכולה ליצור ניגונים שמייאשים אותך ומשכיבים אותך, לא תרצה לחיות. זה מה שהם יכולים לעשות, אולי, גם זה ספק. דוד המלך, מאחר עלות טבעיו, היינו גם הנגינה שמאחורי הקדושה, בבחינת מאחר עלות, מאחר המניקות, כי הנגינה דקדושה הוא מאתר דנביאין ינקין, והנגינה שאינו בקדושה הוא בבחינת מאחר עלות, מאחורי הקדושה, אבל זה יונק מהקדושה. אחרת לא היו מייחסים את זה לקדושה, הוא אשר דיברתי. שלהם אין מעצמם כלום. ודוד המלך עליו השלום היה יכול לתקן נגינה זו גם כן, ועל ידי זה נתעלה מלכות דקדושה כנזכר לאל, וזהו מאחר עלות הביאו לרעבות ביעקב, כי על ידי זה זכה למלכות כנזכר לאל. מה המשמעות של זה? המשמעות היא ש... תחשבו על ילדים שהתפזרו, והם חוזרים הביתה. הוודאי בשביל הילדים זה תיקון גדול. הם התפזרו, הם היו זרוקים, לא היה להם אוכל, לא היה להם אוויר, לא היה להם כלום. אבל גם בשביל ההורים זה תיקון גדול. כשהניצוצות חוזרים לשורש, אז גם השורש מתעלה על ידי זה. זה תיקון של מלכות הקדושה, שכל הדברים שנפלו למלכות של הסתרה אחרה חוזרים ומתעלים משם. וזהו. עכשיו, הלכה למעשה, מה שאפשר, התורה הזאת, גמרנו אותה, יצאנו בשן ועין, לא הבנו אותה עד הסוף, אבל היא, הלכה למעשה, מה שצריך, צריך לדעת שני דברים. רבי נתן כותב שעיקר החיבור של יהודים, הקדוש ברוך הוא, זה על ידי נגינה. הרבי פיאסצנה כותב שכשיהודי נמצא ככה על הפנים, כמו שאומרים, שיסב את פניו אל הקיר, שיסגור את העיניים וינגן ניגון. הוא אומר, אתה לא צריך להמציא ניגון, אתה לא חייב להיות מוכשר יותר מדי. איזה ניגון שאתה זוכר, שאתה מדבר אל הלב שלך, תנגן, יש עבודה לנגן. זה לא ביטול תורה, זה לא ביטול תפילה, זה לא ביטול זמן. זה עניין אחד. בפרט שיהודים מנגנים ביחד. ועושים את זה לכבוד השם, ולא שכל אחד רוצה שקולו יגבר על של חברו, ושלהראות לכולם שהוא יודע יותר יפה מכולם. זה מקלקל את הכל, זה התולעת שאוכלת את התפוח. אבל אם נגינה לקדושה זה דבר מאוד גבוה, ולעומת זאת, נגינה של קליפות, או אפילו לא של קליפות, אפילו נגינה סתם, אבל אם הבסיס של הניגון זה להתבלט, למשוך תשומת לב, כל זה צריך לברוח מזה. צריך לברוח מלשמוע את זה וצריך לברוח מלשתף פעולה עם זה. בכל אופן, אנחנו כל הזמן שומעים את זה. אנחנו שומעים את זה כמעט 24 שעות, ודרך אגב זה לא רק בניגון, זה גם בדיבור. זה גם בדיבור, גם דיבור זה ניגון. שימו לב, אם בן אדם ידבר בלי ניגון, אז יהיה מאוד קשה לשמוע אותו. אז התיקון לזה זה ללמוד תורה שבעל פה בלילה. המשמעות של ללמוד תורה שבעל פה בלילה זה ללמוד מתוך הדחק. ועל תורה שבעל פה יש כאן הרבה פירושים, כאן בתוך התורה כתוב ש"ס, שזה כבר מקבל שני פירושים, זה יכול להיות גם משנה וגם גמרא, וגם בבלי וגם ירושלמי, כי גם בבבלי אין את כל השישה סדרים. הכי מדויק זה במשנה. אבל יש... וכמה בפירושים הקלאסיים של הליקוטי מוהר"ן, שגדולי עולם כתבו אותם והיה להם מסורת בעל פה, אז אחד אומר מדרש ואחד אומר הלכה ואחד אומר קבלה. אז קיצר, בכל דבר, כל דבר, כל תורה שיהודי לומד...
כתוב פה גם מפורש תלמוד בבלי.
כן, נכון, כתוב פה תלמוד בבלי והכל, ואף על פי כן ככה הם מסבירים. למה האחריות עליהם אני לא יודע להסביר, אבל ככה הם מסבירים. מה אמרת?
לא, שכתוב, היינו גמרא.
כן, כן, כתוב גמרא.
תלמוד בבלי.
כתוב תלמוד בבלי במחשכים הושיבני, הכל נכון, אבל אנחנו כולנו בגלות בבל עדיין, בגלות בלבול, ואנחנו בתוך המחשכים, וכל מה שאנחנו לומדים, יכול להיות שאפילו לומדים תנ"ך, אז זה גם כן מבחינת תלמוד בבלי, כי אנחנו תמיד מלאים טענות וקושיות, אז כל יהודי כמה שיכול ללמוד, וללמוד גם צריך ללמוד עם איזשהו, ללמוד תורה עם יראת שמיים, עם רצון להתחבר לקדוש ברוך הוא, לזכור שהתורה, שהתורה היא תורת השם, כשיהודי לומד תורה הוא לומד חברותה עם השם יתברך, זה לא בדיחה בכלל. שימו לב, גם הלימוד עצמו נעשה הרבה יותר פורה אם מחזיקים בראש את הדבר הזה. ופשוט זה משדרג את הלימוד גם על הרמה של ההבנה. זה פותח פתח אחר לגמרי. טוב, בוא נראה את ההמשך. אנוכי השם אלוקיך, שרוצתיך מארץ מצרים ובית עבדים. כתוב כאן, אנוכי השם אלוקיך, שם מלא, הוויה ואלוקים. בכל מקום שכתוב שם הוויה ואלוקים יחד, ועוד כתוב אלוקיך, שהכוונה היא שכל יהודי לפי ערכו יכול להפנים את החיבור שבין שם הוויה לשם אלוקים. לא כתוב השם אלוקיכם, בפרשת ציטית כתוב, אנוכי השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. פה כתוב, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. זה מדבר לכל אחד לפי הרמה שלו. ומה דורשים מכל אחד שלפי הרמה שלו, שיהיה אצלו אחדות שלמה של שם הוויה ושם אלוקים. אומר רבנו, כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. זה פלא, אבל ככה זה. אנחנו בדרך כלל במילים שלנו, עולם הבא, אנחנו אומרים עולם הבא, אנחנו מתכוונים לגן עדן. על כל פנים למה שכל אחד מקבל אחרי שהוא נפטר מן העולם. בליקוטי מהר"ן רוב הפעמים שכתוב עולם הבא זה לעתיד לבוא, זה עולם התחייה. זה אפילו יותר רחוק מביאת המשיח סתם. עולם התחייה זה עולם הבא. וכמו שכתוב, זאת אומרת, אם אנחנו היום בתוך הגלות ובתוך הצרות, אם אנחנו יודעים שהכל לטובה, אז אנחנו מעין עולם הבא. ודאי שאנחנו לא במדרגה של עולם התחייה, זו מדרגה נפלאה שכל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל לעולם הבא עין לא ראתה אלוקים זולתך. אבל מעין עולם הבא, אם אנחנו יודעים שהכל לטובה, אנחנו יכולים לנגוע במעין עולם הבא. איך מגיעים לזה של לדעת שהכל, זו עבודה לא פשוטה. קודם כל רבנו מביא ראיה, כמו שכתוב, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר, זה הפסוק שממנו חזל לומדים שצריך לברך על ההרעה כשם שמברכים על הטובה. כי אלוקים זה מידת הדין, והוויה זה מידת הרחמים, ועל שניהם כתוב העלל דבר. צריך לברך אותו גם על מידת הדין. ואם צריך לברך אותו על מידת הדין, אז זאת אומרת שזה... לא כתוב להודות על האמת שמגיע לי, כתוב להלל אותו. זה כאילו לומר תודה. מה שייך לומר תודה? שייך לומר תודה אם אני הבנתי שזה לטובתי. וזאת הבחינה אם אין עולם הבא, מה הראיה לזה? כמו שאמרו חכמנו זכרונם לברכה, ביום ההוא יהיה השם אחד וכולי. ויקשו וכי העידנה לב הוא אחד, ותרצו חכמנו זכרונם לברכה, העידן הזה עכשיו, כאילו עכשיו הוא לא אחד, רק ביום ההוא יהיה אחד. העידן מברכין על הטובה הטובה מיטיב, ועל הרעה דיין אמת. ולעתיד כולו הטוב האמיתי, שיש שם השם ושם אלוקים אחדות אחד, לעתיד לבוא יגידו גם על הטובה וגם על הרעה, הטוב האמיתי. עכשיו תשאלו אותי איזה רעה יהיה לעתיד לבוא. לעתיד לבוא לא יהיה רעות. אז מה פירוש שמברכים על הכל הטוב האמיתי? זה לא נקרא כאילו, מה זה שייך? אבל הצלח שואל את זה, הנודע ביהודה, הוא מקשה את זה שם על הגמרא, הוא אומר לעתיד לבוא יגידו על הצרות שחוו היום, רטרואקטיבית יגידו עליהם הטוב האמיתי. זה תורה חסידית. כי לעתיד לבוא יבינו שבעצם כל הזמן, כל הדין היה כולו טוב. יראו אחרת את המציאות. עכשיו למה זה? כי לעתיד לבוא תתבטל הגלות. אם יהיה זיכרון מהגלות, זיכרון מר, אז אנחנו סוחבים את הגלות בזיכרון שלנו. אז באיזה אופן הגלות התבטלה? אז השם יתברך יתקן גם את הזיכרון, שהוא יזכור רק דברים טובים. איך זה יכול להיות? הרי זה שקר, היו דברים רעים. הוא יראה לנו את הטוב שהיה בתוך הרע. עכשיו השאלה עומדת על קצה הלשון, איך מגיעים לזה?
תשובה מאהבה.
יכול להיות, לא יודע. כאן כתוב בהמשך, יש לך ספר. אה? יש לך ספר?
מולי אין.
אה?
מולי אין לי, אבל
בבא. אוקיי, אז בוא נקרא מה שכתוב כאן. זאת הבחינה, אי אפשר להשיג, אלא כשמעלה בחינת מלכות דקדושה מהגלות מבין העקום. זה מאוד מורכב העניין הזה. השורש של הזמן, רבנו נוגע פה בזמן, הוא מדבר על אחרית הימים. הוא מדבר על זה שבן אדם מגיע שעכשיו הוא חי מעין שיחיו אז. זאת אומרת שהוא פורץ את גבולות הזמן. נכון? מה זה הדבר הזה? השורש של הזמן זה במלכות. אפשר להגיד עבר הווה ועתיד גם על חסד וגם על גבורה וגם, אבל בפועל בפסוקים אנחנו מוצאים שכתוב השם מלך, השם מלך עולם ועד עבדו גויים מארצו, השם מלך הרגזו עמים, השם ימלוך לעולם ועד, כתוב בשירת הים. אנחנו עושים משלושת החלקים האלה פסוק אחד, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. אז זה בעצם שלוש פסוקים בתנ"ך, ו על זה יש את הנטייה הדקדוקית של עבר הווה ועתיד, והכניסו את זה ככה לסידור התפילה בצורה כזאת. ועל דברים אחרים לא מדברים כל כך על מישור הזמן, כי בעצם השורש של הזמן הוא במלכות. מה זה המהות של הזמן? נחשוב רגע. קשה לנו להגדיר את הזמן, כי אנחנו חלק ממנו. אם נהיה פעם אחת למעלה מהזמן ונחזור לזמן, אז נוכל להגדיר את הזמן. עכשיו אנחנו חלק מהזמן, קשה לנו להגדיר את הזמן. וקשה לנו גם לדבר על למעלה מהזמן. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שמי שנמצא למעלה מהזמן והוא רואה את העולם שלנו, אז הוא רואה את כל מה שאנחנו רואים בזה אחר סור זה, הוא רואה סימולטני. אבל סימולטנית זה מילה של זמן. סימולטנית זה באותו זמן. אז סימן שלא הבנו. אבל על כל פנים, הם לא צריכים לפנות מקום אחד לשני, הוא רואה אותם בבת אחת. זה נכון. אבל מה זה הבבת אחת הזאת, אנחנו לא יודעים. עכשיו, המלכות, היות שהיא מצמצמת, והיא מקטינה, והיא מחלקת, אז היא מכניסה את השפע האלוקי למקום כזה שהוא לא יכול להתגלות כמו שהוא, הוא חייב להתגלות כל פעם חלק. זה הכל דיבורים של בן אדם שהוא בתוך הזמן. למעלה מהזמן צוחקים ההסבר שלנו. זה ברור לגמרי. אבל על כל פנים, המלכות הזאת, יש בה הרבה מצבים. המלכות יכולה להיות איך שהיא בעולם האצילות, אז שם היא שורש של הזמן. היא יכולה להיות המלכות כמו שהיא בעולם הבריאה, והיא יכולה להיות המלכות כמו שהיא בעולם היצירה. זה עדיין למעלה מהזמן של העולם הגשמי, אבל זה כבר זמן. זה זמן אחר. אבל כשזה נמצא בתוך העולם שלנו, זה כבר ממש בתוך זמן. אף על פי כן, יש הבדל גדול אם בן אדם, אנחנו כולנו ילדי המלכות, כל ישראל בני מלכים, השורש האחרון של הנשמה זה במלכות. אם המלכות היא בקליפות, אז הזמן הוא נורא והיום. אז הזמן הוא, terrible, זה משהו בלתי אפשרי לחלוטין. הזמן לא נותן לנו לנשום. כשהמלכות היא לא בקליפות, אז יש לנו יישוב הדעת. אז אנחנו יכולים, כמו שאומרים, איך אנחנו אומרים בתפילה? ותלמדם חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם. מה המשמעות של לעשות רצונך בלבב שלם? אם בן אדם עושה כדי לקבל שכר או כדי לנצל מעונש, זה כבר לא בלבב שלם. אם הוא עושה משהו בשביל לתקן את העבר, זה כבר גם לא בלבב שלם. בלבב שלם זה שהוא עושה שהוא לא חושב על העתיד, הוא לא חושב על העבר, הוא חושב שעכשיו השם רוצה, איך אמר החפץ חיים? ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל ממך? מה הוא רוצה ממך עכשיו? זה נקרא בלבב שלם. זה תמים תהיה עם השם אלוקיך, רש"י אומר, אל תחקור אחרי העתידות. אז זה לא דווקא לא ללכת לאחד שמסתכל ביד או בכוכבים. אל תחקור אחרי העתידות, שלא יעניין אותך מה יצא מזה, אתה תעשה את שלך. עכשיו, היום היא בקולו תשמעו. הרגע הזה אם בקולו תשמעו. זה המהות של עבודת השם בלב שלם. זה תמים תהיה עם השם אלוקיך. וכשבן אדם נמצא ככה, אז הוא נוגע הרבה יותר קרוב לנקודה של למעלה מהזמן. הוא לא שפוט של הזמן. הזמן לא מעצבן אותו. אין לו זמן, יש לו זמן, אבל הוא נושם. הוא רגוע, הוא חי, הוא שמח. הוא לא... זה מדרגה. באמת, מישהו מפריע לך, אתה עכשיו באמצע עולמות עליונים, אבל צריך, דבר אחד צריך לעניין אותנו, מה השם רוצה שנעשה עכשיו? כנראה שאם השם שלח אותו, הוא לא רוצה שנהיה בעולם העליון עכשיו. שיש לנו מה לעשות פה, העולם הזה מחכה לנו. על ידי זה חוזרים ומעלים את המלכות מהקליפות.
גן. אפשר לתכנן תוכניות גדולות למשהו שבקדושה.
בוא עכשיו... תתקרב טיפה, אני...
איך מתכננים משהו גדול בקדושה?
מה?
איך אפשר לתכנן משהו בגדול בקדושה?
לתכנן?
עכשיו... כן, לא רק עכשיו לכוון חלונה, אבל מישהו רוצה, לא יודע.
בוא נדבר על זה פעם אחרת, בסדר, אתה שאלת שאלה טובה, אבל כבר אין זמן פשוט. אתה רואה, אין לנו זמן. אתה רואה את השעון?
לא תכננו כמו
שצריך. אין זמן, אני אומר לך את זה, אני אמשיך על השפתיים, אבל אין זמן.
הורידו פה את השעון.
מה זה?
הורידו פה את השעון.
בסדר, השעון פה, השעון בתוך הלב, אתה רואה? תסתכל. אני מחפש את השעון מתחת לחמצה. נשארו 6 דקות. אתה חושב לקבל תשובה ב6 דקות? אני יכול להגיד לך דבר אחד, זה יכול לקחת דקה. לתכנן אתה מתכנן את כל המהלך, אבל אתה יודע שאתה הולך כל פעם עד הצומת, את מה תפגוש שם אתה לא יודע. כמו בוויז, אותו דבר. אתה לא יודע לאן הוא ייקח אותך, לא יודע, דרך הבקעה הוא ייקח אותך, אתה לא יודע. אבל בסוף תגיע, אבל את הזמן אתה לא יכול לתכנן. אתה יכול לתכנן את הכל, אבל את הזמן אתה לא יכול לתכנן. ואם קוראים פנצ'רים וזה נסגר לגמרי, אז יכול להיות שצריך לחכות עם זה 70 שנה, אבל... אתה מכיר את השיר על אותו אחד שכבר בונה את העיר 70 שנה? אתה זוכר אותו? אתה לא מכיר. אתם לא גדלתם על השירים האלה, אתם דור צעיר. לפעמים צריך ככה, אין מה לעשות. אין לנו שליטה. כשיש לנו שליטה, אז הידיים ידי עשיו. יש את הכל כל יעקב, הכל כל יעקב הוא גם, הוא מתכנן והוא עושה והוא בונה, ותראה מה יהודים עשו במשך כל הדורות. ויש את הידיים ידי עשיו שהוא, זה אני. זה מבוי סתום, זה להפך, ככל שולחים זה יותר, אז נתקיים יותר. זאת הבחינה אי אפשר להשיג אלא כשמעלה בחינת המלכות בקדושה מהגלות מבין העקום. מבין הגויים צריך להיות, זה הצנזורה הכניסה פה. כי עכשיו המלכות והממשלה לגויים, זה לא רק בגשמיות המלכות והממשלה לגויים. המלכות היא בגלות בין הקליפות, אז לכן יש לגויים ממשלה. כתוב בתנ"ך, כתוב, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. זה שגוזז את הרחל, הוא רוצה שיצמח עוד צמר, והוא רוצה להשתמש בצמר, הוא לא גוזז שהיא לא יהיה לחם בקיץ. כן? הוא עושה את זה בעונה שהיא לא תנזק מזה, אבל בעצם, פדי עמך מעזים, איך כתוב שם? פדי צונך, צונך מיד גוזזים. זה זמירות של מוצאי שבת. אז יש כאלה שהם כאילו הם יונקים אבל הם באים לשמוע וזה אבל הם רוצים את ה... יש להם את האינטרס של עצמם. יש פירוש כזה. על כל פנים זה הגויים. עכשיו המלכות והממשלה לגויים. בדרך כלל מלכויות וממשלות בדרך כלל בעולם לדאבוננו גם בין יהודים זה לא התנדבות, וזה לא רצון לעזור לעם, וזה לא היו כאלה מלכים פעם. בדרך כלל זה אינטרסים. זה כוכי ועוצם ידי, זה... המדינה זה אני. מי אמר את זה? מי אמר המדינה זה אני? מי?
איזה לואי בצרפת.
כן, זה אחד מהלואים, כן. אין להם לחם שאוכלו עוגות. כאילו, הוא דאג לעצמו. וזה קליפה נוראית. זה קליפה שאפילו בשביל גוי זה ירידה. ובשביל זה נקרא עבודת אלילים שלהם בשם אלוהים, כי יונקים מבחינת מלכות הנקרא אלוקים. היניקה שלהם זה מאחוריים של שם אלוקים. מהיוד מם של שם אלוקים, שזה עושה את הרושם, שזה לשון רבים, משם הם יונקים את השקפת עולם שלהם, של טורי דיפרודה, של אליליות, של ריבוי, של שיתוף. כמו שכתוב אלוקים מלכי מקדם. אז השורש של המלכות הוא מאוד גבוה, מלכי מקדם. אבל דווקא בגלל שזה כל כך גבוה, אז כולם צריכים את זה, וזה יורד מאוד נמוך, וכל העולמות חיים מזה, וגם בעלי בחירה, וגם כאלה שבוחרים ברע, כולם חיים מהעובדה שהשם הוא מלך, והשם רוצה להיות מלך, ולרצות להיות מלך זה לרצות למלוך על עולם, שיכול גם למרוד. אחד שהוא מלך על רובוטים, הוא לא מלך. השם רוצה להיות מלך, מזה יש את המציאות של הבחירה, ובגלל זה הם בוחרים ברע, והקדוש ברוך הוא מחיה אותם, והם לא מודים במלכות שלו, אז המלכות שלו היא בגלות. וכשמעלים בחינת מלכות מבין העקום, אם מתקנים את הזמן, מתקנים את המלכות, שבן אדם, זה קשור ביחד, בן אדם שאומר, אני ואפסי עוד, אני המלך, אז הוא מתעצבן שמפריעים לו. הבן אדם שיודע שהשם הוא מלך, אז עכשיו השם הוליך אותי במקום אחר, למקום אחר, מה אני יכול לעשות? זהו זה, זה מה יש. אז הוא יכול לחיות עם הזמן ולנשום, ולא להתרסק. זה לימוד גדול. ואז אין נתקיים כי מלך כל הארץ, אלוקים. זה אלוקים, זה לא אלוהים אחרים, זה אלוקים בקדושה. לקחו את השעון, אתה אומר. אנחנו שהיינו בישיבה, היה לנו משגיח שכל ראש חודש, הוא היה יושב איתנו בליל ראש חודש, בלילה הראשון של ראש חודש, בערך מ-9:30 עד 12 בלילה בדיוק. עם עיניים סגורות, היינו יושבים מסביבו, מסביב לשולחן, והוא היה מדבר עם עיניים סגורות, לפעמים בוכה. והחבר'ה היו עולים על הספסל, מזיזים את השעון אחורה. כי ב-12 היה הולך. הוא אבל לא היה יהודי שלא לבש שעון, היה לו את השעון בבטן, כמו שאומרים. אז הוא היה פותח את העיניים לראות מה השעה, אז הוא הרגיש שזה הזיזו. אז הוא אומר, השעון הוא ברצו ושוב. אז היה קם והיה הולך, היה מרגיש שהגיע 12. בשעות האלה שיש עם עיניים סגורות, היה אפשר לקבל ממנו המון. זה היה ממש פלא לשמוע אותו. השם יעזור.